אני מקריאה. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. הוא היה אומר, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. אני יודעת שכולנו מכירות את המשנה הזאת. אני יודעת שאפילו יש לה מנגינה, אבל אנחנו ננסה היום להעמיק במשנה. אתם זוכרות שדיברנו על זה שפרק א' בפרקי אבות, זה הפרק היחיד בכל שישה סדרי משנה שהוא הולך על פי סדר היסטורי כרונולוגי. וזה מה שכתוב פה, ששמעון הצדיק, תכף נברר מה זה משיירה, שהוא הממשיך את כנסת הגדולה, והוא אחרי אנשי כנסת הגדולה, ואנחנו ננסה לראות גם מה משמעות השם שלו. גם אנשי כנסת הגדולה ביררנו מה פירוש המילים אנשי כנסת הגדולה. גם שמעון הצדיק, אנחנו ננסה לברר את משמעות שמו. גם ננסה לברר מה זה שיירי כנסת הגדולה, ורק אחר כך נראה מה הוא אמר. אז קודם כל, השם שמעון, בסדר? השם שמעון מבטא שהדמות הזאת של שמעון הצדיק, הוא היה אדם שכולו מקשיב לריבונו של עולם, שכולו שמיעה מוחלטת לציווי האלוקי. אנחנו עוד נראה את זה, עוד נברר את זה. אבל קודם כל וראשית לכל, המהות שלו זה שמיעה. המהות שלו זה לשמוע את דבר השם. הדבר השני שכתוב עליו זה הצדיק. אין כמעט אנשים לאורך הדורות שעם ישראל קורא להם הצדיק. אין כמעט אנשים כאלה. אני יודעת שהיום אנחנו אומרים אחת לשנייה צדיקה צדיקה, אבל זה לא הסיפור. כשהמשנה והגמרא קוראות לדמות מסוימת הצדיק, אז המשנה מתכוונת למשהו, הגמרא מתכוונת למשהו. זה לא תואר חיצוני, זה לא משהו שאוסיפו לשמעון הצדיק בתור קישוט, לא. זה משהו שמגלה לנו מי זה שמעון הצדיק. אז אנחנו רוצות להבין מה פירוש הביטוי הצדיק בצורה מדויקת. מי זוכרת למי עוד קראו הצדיק? יוסף, נכון. אז אנחנו רוצות ללמוד מיוסף הצדיק מה זה צדיק. בסדר, מה פירוש הביטוי צדיק? וכדי לברר את זה אתם תפתחו בספר בראשית, בסדר? עוד מעט פרשות שבוע יגיעו גם ליוסף. אנחנו רוצות דרך יוסף שהוא זכה ליקרי הצדיק, גם כן חז"ל קוראים לו הצדיק, לא סתם קוראים לו ככה. אנחנו רוצות דרך יוסף לברר מה פירוש המילה צדיק, ואז נבין למה גם לשמעון הצדיק קוראים הצדיק. חוץ מזה אני לא יודעת למי עוד קראו הצדיק. אני בפרשית פרק למדת, יש לכם? בראשית פרק למתת, יוסף הורד מצרימה, אני בפסוק א', ויקנהו פוטיפר סריס פרעו שר הטבחים איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורידו שמה. אז יוסף מגיע לבית פוטיפר, מכירות? מצאנו פרק למתת בראשית. ויהי השם את יוסף האיש מצליח ויהי בבית אדוניו המצרי, וירא אדוניו כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו, וימצא יוסף חן בעיניו, וישרת אותו ויפקידהו על ביתו וכל יש לו נתן בידו. אז פוטיפר מיד רואה שיוסף זה בן אדם אחר, הוא ישר, הוא אמיתי, הוא כנה, הוא חרוץ, הוא עושה כל מה שמבקשים ממנו, הוא גם מאוד מאוד מוכשר והוא מאוד מאוד מצליח, ופוטיפר נותן לו להיות אחראי על כל מה שיש אצלו בבית. הוא סוכן הבית שלו. ויהי מאז יפקיד אותו בביתו ועל כל אשר יש לו, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף, ויהי ברכת השם בכל אשר יש לו בבית ובשדה. אז לא רק שהוא רואה שהוא מצליח, ברגע שפוטיפר נותן ליוסף להיות אחראי על הכל, אז יש איזו ברכה מיוחדת בבית, בבית פוטיפר, איזה עושר גדול, גם בבית, גם בשדה, ברכה מיוחדת בזכות יוסף. ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף, ולא ידע איתו מאומה, כי אם הלחם אשר הוא אוכל, ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. יוסף הוא נער בן 17 שנה. אני לא יודעת מה זה בשבילכם גיל 17, בסדר? אבל 17 זה ילד, זה ילד, זה נער צעיר, צעיר, צעיר. והנער הזה, שהיה הבן הכי הכי אהוב על אבא שלו, שאבא שלו נתן לו כתונת פסים, שהיה לו איזה יחס מיוחד בבית שלו, הולך לראות את שלום אחיו בצון, ומוצא את עצמו עבד במצרים, משליחים אותו לבור, מוכרים אותו לישמעאלים, הוא נמצא בארץ זרה, תחשבי, על נער בן 17, שהיה לו כל מה שהוא רצה, כל מה שהוא רק חלם, המקום הכי טוב בעולם, האחים שלו, זה לא שבאו אויבים ומכרו אותו לישמעאלים, האחים שלו מוכרים אותו לישמעאלים, במצרים, אני לא יודעת אם הזכרנו את זה פעם, במצרים עבד הוא לא שווה יותר מגרגר אפר. מכרו שם בשוק נעצים ומכרו עבדים באותו מחיר. עבד במצרים הוא כלום, הוא אפס. אז מהמקום הכי מתוק, הכי טוב, הכי יקר, הכי שווה, יוסף מתגלגל למקום הכי נוראי. הוא עומד עם כל העבדים בשורה, בשפלות, בביזיון, והוא מגיע לבית של פוטיפר והוא מחכה, אולי פתאום יגיע שליח, אולי האחים שלו התחרטו, אולי בסוף נהיה להם איסורי מצפון והם גילו לאבא, אולי אבא ישלח איזה מכתב. כלום, כלום, לא שליח, לא מכתב, לא שום דבר. דמייני את זה, ילד בן 17 לבד במצרים, עבד, אין לו כלום, רק חושך. נכון, הוא מאוד מצליח, אבל מה זה עוזר לו שהוא מצליח? זה הוא מצליח. אבל הנפש, מה נשאר לו בנפש? איזה הרגשה זה שהאחים שלך לוקחים אותך, משליחים אותך לבור? אנחנו מכירות את זה מכיתה א', אז אנחנו לא מספיק מתרגשות. הבן שלי הבכור, קוראים לו יוסף. כשהוא היה בן 3, והוא היה בגן של תלמוד תורה, כשהרב לימד על יוסף ואחיו, הוא פשוט התחיל לבכות. לא משנה שהוא הבכור, ואח שלו היה יותר קטן ממנו, והוא לא מכר אותו לישמעאלים. אבל זה סיפור מאוד מאוד קשה. תיכנסו רגע לראש של יוסף. זה חושך נוראי. ואז יש אולי תקווה, אולי תקווה, שיהיה איזה קרן של אור. בוא נראה. ויהי אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף, ותאמר שכבה אמי. וימאן ויאמר אל אשת אדוניו, הן אדוני לא ידע את אמה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי, איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה כי אם אותך, באשר את אשתו. ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוהים. אומרים חז"ל שאשת פוטיפה ראתה שמשהו יכול לצאת ממנה ומיוסף. אז אשת פוטיפר, יכול להיות שהיא הייתה הבן אדם היחיד הנחמד בכל הבית של פוטיפר. אולי היא הייתה הבן אדם היחיד הנעים בבית של פוטיפר. אולי היא הייתה עדינה. אני לא יודעת. לא בטוח שהיא הייתה מפלצת. בכלל לא בטוח. וכל יום מחדש היא מבקשת את קרבתו. כל יום מחדש. היא מנסה ליצור קשר. כל יום מחדש יש בן אדם אחד בעולם בחיים שלו שמסתכל עליו מהלב. מה זה עושה ליוסף? איזה קרן אור אחת קטנה בתוך כל החשיכה הזאת. והיא כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה כל יום. כל יום היא מנסה להסיט אותו, כל יום. והיא בוודאי עושה את זה בעדינות ובנעימות וברכות. הוא ילד, הוא ילד. הוא צריך קצת רכות, הוא צריך קצת עדינות. גם ילד צריך שיחבקו אותו, כן? משה אומר לי, אמא, אני רק הולך לחברים. חיבקת אותי לפני כמה שעות, למה את חייבת לחבק אותי שוב? שביסט. ככה. כי בא לי לחבק אותך. תזכרו את זה כשהילדים שלכם יהיו בני 17, קשוחים כאלה. מה זה האימהות האלה שמחבקות? תחבקו אותם. זה היה בסוגריים. ויהי כהיום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. אז חז"ל אומרים ככה, הגיע יום של חג, שכולם, כולם, כולם הלכו, לא יודעת, למקדש של המצרים, לחג הזה, ואשת פוטיפר מתכננת הכל. שמעתם על הלכות ייחוד? למדתם פעם הלכות ייחוד? זה גם תקנה של חכמים. את שומעת, נועה, לא כתוב בתורה שאסור. לא, זה חשוב, זה חשוב, אני שמחה ששאלת את זה. לא כתוב בתורה איסור ייחוד. מי גזר הלכות ייחוד? חכמים. למה חכמים גזרו הלכות ייחוד? למה? מה נפל עליהם? למה הם רוצים להציק לנו? כי אם איש ואישה מתייחדים ביחד במקום אחד והם לבד, הם יכולים חלילה ליפול ואין אפוטרופוס לעריות. זה דברים שחז"ל קבעו. אז היא מסדרת שיהיה ייחוד. הוא חוזר הביתה והיא דאגה לזה שאף אחד לא יהיה בבית. היא אומרת, אני לא מרגישה טוב, אני לא יכולה לבוא איתכם למקדש, אני נשארת בבית. אומרים חז"ל, מה זה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו? שתי דעות בגמרא. דעה אחת, לעשות מלאכתו, לבוא לעשות את העבודה שלו בבית. דעה שנייה, אומרת הגמרא, לעשות מלאכתו אימה. בפעם הזאת כשהוא מגיע לבית של פוטיפר, הוא אומר, זהו, נגמר לי הכוח. די, בפעם הזאת אם היא תבקש, אני מסכים. מה קורה? ואין איש מאנשי הבית שם בבית. אף אחד לא נמצא. מי ששואל אותך על הלכות ייחוד, תגידי, זה כתוב פה בתורה. לא באמת, וכאילו. ותתפסהו בבגדו, לאמור שכבה עמי, ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה. אומרים חז"ל, מה פירוש המילה וינוס? וינוס זה הים ראה וינוס. מכירות? מתהילים? מהפרקים של הלל? אומרים חז"ל, כמו שבקריאת ים סוף המנוסה של הים זה היה נס, זה היה על טבעי, ככה כשיוסף משאיר את בגדו בידה ובורח, זה על טבעי. יוסף עושה עכשיו נס, נס שאין כמוהו. אם הוא היה נשאר בן אדם, הוא היה נופל. הוא לא היה נשאר. מאיפה נהיה לו פתאום כוח? אמרנו, יש דעה בגמרא שהוא בא לעשות מלאכתו אימה. זה אומר, די, נגמר לי הכוח, הכל גמור, הכל חשוך, אף אחד לא זוכר אותי, אף אחד לא אוהב אותי, אני בארץ זרה, אני לא מכיר פה אף אחד, לא אוהבים אותי, זהו, אני נופל. אומרים חז"ל, דמות דיוקנו של אביו נראתה לו. יש דעה במקור אחר, דמות דיוקנה של אמו נראתה לו. מה זה דמות יוקנו של אביו? לא נהיה לו שם סרט פתאום, נכון? עוד לא היה סרטים בתקופת התנ"ך. מפתיע, אבל הם הסתדרו בלי זה. מה זה דמות יוקנו של אביו? זה אומר שאבא שלו היה חי בתוכו, שאמא שלו הייתה חיה בתוכו כל כך חזק, שכשהוא היה צריך להיאחז במשהו הוא לא התבלבל והוא נאחז בזה. הוא נאחז בזה חזק, 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 ובזכות זה הוא לא נפל. והוא ידע שלאן הוא יגיע, הגיע אחר כך לכלא. והיה שנים בכלא בגלל זה. ויוסף יודע ואומר, אין מצב, אני דבוק לאבא שלי, אני דבוק לאמא שלי, אני דבוק לאמת האלוקית. למה יוסף זוכה להיקרא הצדיק? כי זה צדיק. מה זה צדיק? צדיק זה האדם שמה שיהיה הוא לא יזוז מההלכה, לא יזוז. לא משנה מה שינסו להפיל אותו, ואיזה מאמורות יהיו, ואיזה קשיים יהיו, ואיזה מורכביות, הוא אצלו האמת האלוקית, היא בתוכו, היא זורמת בתוכו. אי אפשר, גם בניסיונות הכי קשים, אי אפשר להזיז אותו מהאמת, לא יהיה. אתם יודעות, במסילת ישרים יש זהירות, זריזות, נקיות, זה צדיקות. קודם כל אדם זהיר, לא ליפול. אחר כך אדם זריז, לעשות טוב, נכון? סור מרע, זה זהירות, ועשה טוב, זה זריזות, ונקיות, שזה גם צדיק, נקיות זה לדקדק בכל פרטי הפרטים, לא לזלזל בשום פרט. כל פרטי הפרטים, אין אחד שהוא אומר, לא נראה לי, לא מתחבר לי, לא מסתדר לי, לא. אין דבר כזה. לכן מה שנועה אמרה, שזה בכלל לא מעניין אותה אם זה קשה או לא קשה, היא צודקת. זה מה שאמרת, נכון? זה בכלל לא חשוב, נכון? נכון? זה מה שאמרת? כן, יפה, את הולכת בדרכו של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק אומר, קודם כל דבר השם, יהיה קשה, לא יהיה קשה, יסתדר לי, לא יסתדר לי. כן, היום יש כל מיני כאלה שאומרים שכבר אפשר לשנות את התורה. אפשר לשנות אותה, למה לא? נכון? השתננו, אנחנו לא אותו דבר, זה לא בדיוק אותו עניין. רק כשתהיה לנו סנהדרין, אנחנו עוד נדבר על זה, בעזרת השם, כשיהיה סנהדרין, ויהיו תלמידי חכמים, שכולם ביחד יפסקו על אחת, יתפללו על זה, שזה יקרה, אז אפשר יהיה להושיב את הסנהדרין ולשאול את עצמם, יש משהו שצריך לשנות? אין דבר כזה לשנות, זה שורשי חיינו. על זה אנחנו יושבים, מכוח זה אנחנו חיים. זה יוסף הצדיק. מי מקבל את השם צדיק? אנשים נדירים, 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 נדירים. שהפרקים של הנקיות במסילת ישרים, זה זורם להם בדם. עד פרטי הפרטים הקטנים, הקטנים, הדנימים, הדקים של החיים, הם לא מזלזלים בכלום. הכל אמת צרופה. זה יוסף הצדיק וזה שמעון הצדיק. ועכשיו חילקנו דף, מי שאין לדף יש פה עוד דפים, ובואו נראה איך דרך הסיפורים על שמעון הצדיק רואים שזה בדיוק מי שהוא היה. את תסתכלו בבקשה, מי שאין לדף יש פה דפים, כן, תעבירו דפים, קרמל. גם אתם צחוק. מה שיהיה מיותר אחת. במקור השני אני, בסדר? מה אומר המקור השני? תנו רבנן, 40 שנה ששימש שמעון הצדיק. תקשיבו טוב, שמעון הצדיק, אנחנו בתחילת בית ראשון, זוכרות? בית שני. אתם זוכרות שאנחנו בבית שני? רואות את אנשי כנסת הגדולה? המשנה אומרת ששמעון הצדיק הוא היה משיירי כנסת הגדולה. מה זה משיירי כנסת הגדולה? אומר הברטנורה, הפרשן של המשנה, הוא אומר, לאחר שמתו כולם, כל אנשי הכנסת הגדולה מתו, נשתיירה הקבלה בידו. אתם שומעות מי זה שמעון הצדיק? שמעון הצדיק מצליח להכיל את כל מה שאנשי כנסת הגדולה לימדו אותנו, הכל אצלו. הכל אצלו, הוא מחובר. הוא צדיק. אנחנו במקור השני, בסדר? אני קראתי רק כמה מילים. אז אני אומרת שוב, תקשיבו טוב. אני מזכירה לכם שראינו בפעם הקודמת שבבית ראשון אין ארון כפורת וכרובים, זוכרות? אין. בבית שני, סליחה. אין ארון כפורת וכרובים. אין אש שיורדת מן השמיים. אין שכינה, אין אורים ותומים. אין, מה הדבר האחרון שאין? תכף אני אגיד לכם. רוח הקודש, אין כלום, כאילו אנחנו לא קשורים לריבונו של עולם, כאילו. מה קורה עם שמעון הצדיק? תקשיבו טוב, מה שמעון הצדיק עושה לבית שני? 40 שנה הוא כהן גדול, 40 שנה. אז מה היה קורה כשהוא היה משמש בבית המקדש? אתם איתי במקור השני? 40 שנה ששימש שמעון הצדיק היה גורל עולה בימין. מה זה גורל עולה בימין? כשהכהן הגדול ביום הכיפורים היה מפיל גורלות, אחד להשם ואחד להזזל, זוכרות? אז הגורל להשם תמיד היה עולה בצד ימין. מה זה צד ימין? צד ימין זה הצד הימין, השם רוממה. תמיד ידענו שריבונו של עולם יכפר לנו. כששמעון הצדיק הוא כהן גדול, תמיד, 40 שנה, ריבונו של עולם אוכל לנו על החטאים. מכאן ואילך, אחרי ששמעון הצדיק מת, פעמים עולה בימין, פעמים עולה בשמאל. מה הדבר השני שהיה בימי שמעון הצדיק? 40 שנה, והיה לשון של זהורית מלבין. מה זה הלשון של זהורית מלבין? זה החוט האדום, זוכרות? זוכרות את יום כיפור? היה חוט של חוט שני אדום, שאם האבונות היו מתכפרים הוא היה הופך ללבן. בזמן שמעון הצדיק תמיד הוא הופך ללבן. זה אומר שוב שכל החטאים שלנו התכפרו. והיה נר מערבי דולק. במנורה היה נר מערבי שתמיד תמיד 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 דלק, בשנים של שמעון הצדיק תמיד הוא דולק. מכאן ואילך פעמים דולק, פעמים קווה. והיה אש של מערכה מתגבר, ולא היו כהנים צריכים להביא עצים למערכה, חוץ משני גזרי עצים, כדי לקיים מצוות עצים. על מזבח הנחושת, האש הייתה תמיד צריכה להיות דלוקה, בשנים של שמעון הצדיק, מניחים שני גזרי עצים, והאש דולקת וגדלה ומתגברת, לא צריך להוסיף עצים. מכאן ואילך, פעמים מתגבר, פעמים אין מתגבר, ולא היו כהנים נמנעים מלהביא עצים למערכה כל היום כולו. מה עוד קורה בזמן שמעון הצדיק? נשתלחה ברכה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים, וכל כהן שמגיעו כזית יש אוכלו בסוויה ויש אוכלו ומותיר. מכאן ואילך נשתלחה מהרה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים. מה קורה כששמעון הצדיק הוא הכהן הגדול? שוב, זה בית שני. מכוח הגדלות והרוממות והקדושה של האיש הזה, אנחנו קצת כמו בבית ראשון. יש איזה חיבור של שמעון הצדיק לריבונו של עולם שמחבר גם אותנו, שעושה לנו 40 שנה שאנחנו מרגישים שריבונו של עולם איתנו, שיש ניסים בבית המקדש. זה מכוחו של שמעון הצדיק. נראה גם את המקור ה-1, 2, 3, 4, 5, רק את ההתחלה שלו. אומרים חז"ל, רק את השלוש שורות הראשונות נראה. אותה שנה שמת שמעון הצדיק, אמר להם, שנה זו הוא מת. מי זה הוא? הוא עצמו. שמעון הצדיק אומר לכולם, אני יודע שהשנה אני הולך למות. אמרו לו, מניין אתה יודע? איך אתה יודע שהשנה תמות? כן, זה אחרי ש-40 שנה הוא כהן גדול בבית המקדש. הוא אומר להם ככה, כל יום הכיפורים נזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים ונתעטף לבנים ונכנס עימי ויצא עימי. כל שנה כשאני נכנס לקודש הקודשים יש זקן שכולו לבן שנכנס איתי לקודש הקודשים ויוצא איתי מקודש הקודשים. שנה זו, אומר שמעון הצדיק, נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ונתעטף שחורים ונכנס עימי ולא יצא עימי. אומר להם, השנה אני יודע שאני אמות. כי מי שנכנס איתי זה מישהו שהוא כולו עם שחורים, הוא נכנס והוא לא יצא מקודש הקודשים. לאחר הרגל, אחרי סוכות, חלה שבעת ימים ומת. אז שמעון הצדיק, שוב, אנחנו בבית שני. אין כביכול בבית שני את החיבור לריבונו של עולם שהיה בבית ראשון. אבל שמעון הצדיק הוא אדם כל כך עליון, הוא כולו שמיעה, הוא כולו צדיקות. אז המדרגת חיים שלו אחרת, יש לו קרבת אלוקים. ריבונו של עולם שולח לו אותות בדרכו שלו, ושמעון הצדיק יודע. אז האיש הזה הוא איש אחר, הוא איש אחר. הוא בבית שני, והוא קצת נותן לנו להריח, לטעום מבית ראשון. אז זה 40 שנה ש... שמעון הצדיק היה איתנו. עכשיו, מה בעצם אומר שמעון הצדיק? מה הוא אומר? מה זה על שלושה דברים העולם עומד? על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. העולם, בסדר, בוא נצייר את זה. נניח שיש גלובוס, בסדר? מי גר על הגלובוס הזה? המון עמים ולאומים ובלי סוף ברואים. כמה אמרתם שיש? כמה מיליארדים יש בעולם? דיברנו על זה. השבוע שעבר, 8 מיליארד יצורים. מה הכוונה שהתורה והעבודה וגמילות חסדים הם מחזיקים את כל העולם? אם יהיו שואלים מישהו מי מחזיק את העולם, ראשי הממשלות מחזיקים את העולם, הנשיאים מחזיקים את העולם, שרי הצבאות מחזיקים את העולם, הפוליטיקאים, אולי המיליונרים מחזיקים את העולם, נכון? לא, שמעון הצדיק אומר ככה, תקשיבו טוב. אנחנו רוצים ללמוד, להתבונן לעומק. יש מי שנראה שהוא מוביל את העולם. יש מי שנראה שהוא מכריע את ההכרעות. יש מי שנראה שהוא חורץ את הגורלות. אבל זה רק בפן השטחי של החיים. אני רוצה לגלות לכם על מה באמת העולם עומד. ועל מי באמת העולם עומד? אז יכול להיות שזה יישמע לכם קטן ומצומצם וחלקי, אבל לא. יש אומה אחת שמחזיקה את העולם, ולאומה הזאת קוראים האומה הישראלית. אתם יודעות שריבונו של עולם אומר בספר דברים, כי אתם המעט מכל העמים. אנחנו באמת המעט מכל העמים. וכשאת מסתכלת על באטלס, את בקושי יכולה להניח את קצה הזרת שלך על המפה של ארץ ישראל בתוך כל העולם, ואת בקושי יכולה לספור את עם ישראל, כמה אנחנו 0.0 מה מכל העולם? בנות, תתחילו לברר את השאלות האלה, באמת. אולי אנחנו 0.04, בבקשה לבדוק את זה. מי בודקת? מי בודקת?
אני.
יופי. כמה אנחנו מכלל האנושות? אנחנו כל כך מעט. אנחנו באמת לא מרובכם מכל העמים, חשק השם בכם. כי אתם המעט מכל העמים. אומר שמעון הצדיק, גם בגוף יש הרבה מאוד איברים, הרבה מאוד איברים. אבל מה שמזרים חיים לכל הגוף זה הלב. מה שנותן כוח, מה שנותן כוח לכל האיברים להופיע ולחיות ולזוז ולעשות ולפעול, זה הלב. נכון? וכתוב בכוזרי שעם ישראל הם הלב שבאיברים. אומר שמעון הצדיק, אני רוצה ללמד אותך מה באמת מחזיק את העולם. יש שלושה עמודים. אם לא יהיו העמודים האלה, העולם לא יתקיים. הנשיאים של ארצות הברית לא יצליחו, ולא הנשיאים של ברית המועצות, ולא כלום. כבר אין ברית המועצות, יש רק רוסיה. אז בואו נראה מי מוביל את העולם. שמעון הצדיק, כשהוא חי, אז האומה היוונית כובשת את העולם. אתם קוראות עכשיו את המקור האחד לפני האחרון. המקור הזה הוא מתוך אטלס קרטה. בסדר? מכירות אטלס קרטה?
כן.
זה אטלס שמסביר הרבה 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 דברים לפי ההיסטוריה. אטלס קרטה מספר לנו מי זאת האומה היוונית. מי שהיה חי בתקופה של יוון היה אומר לכם שהאומה היוונית היא שולטת בהכל, היא מזיזה את כל העולמות, היא אחראית על הכל. קודם כל תקראו בחברות המה, מי זה יוון, בסדר? ואחר כך אנחנו נראה מה באמת מוביל את המציאות. בסדר? אתם, יש לכם זוגות? היא נקרעת, היא נקרעת. הנה, גם להלל אין זוג, ראות ורות. לא. אני לומדת עם קרמל. ראות ורות זה דומה. יאללה, קדימה, בנות. אוי, לא, אז את תלמדי עם ראות. מטר לומד... רות אני... לא, מטר תלמד איתה. רות תהיה שלישייה עם מי שהיא רוצה. אנחנו במקור אחד לפני האחרון. יש לכם... למי שיחסר דף, בנות, עכשיו אני אוכל מנגו. הנה, אני נזכרתי. אלכסנדר מוקדון היה מצביא צעיר בן 26 שנה. 26. הוא היה אמיץ, הוא היה מוכשר, הוא היה גיבור. הוא כובש את כל העולם בסערה. ומה החידוש שיוון מביאה? מה קראתם שהחידוש? מה החידוש של יוון? כן, ומה עם האמונות שלך והדעות שלך וזה, מה איתם? זה לא משנה. אומר אלכסנדר מוקדון לכל העמים שהוא כובש אותם, בסבבה, תישארו מי שאתם, תאמינו במה שאתם רוצים. קוראים לזה פלורליזם. הוא לא בא כמו עמים לפניו ואומרים, אנחנו שולטים עליכם, אנחנו נגיד לכם איך להתנהג וכו'. לא, הכל טוב, תעשו מה שאתם רוצים. מה עוד אבל יוון מביאה? מה עוד? תאיר, מה התחלת להגיד? הם מאוד מאוד מעצימים את האדם, את התבונה של האדם, את הכישרונות של האדם, את הגוף של האדם, את כל הנטיות של האדם. הם מאוד 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 משבחים את זה, ואנחנו נדבר על זה לקראת חנוכה. וכל האומות הם מעריצים את יוון. זה עושה להם הרגשה פתאום שהם יש להם ערך, והם מגלים עולם חדש, והכל מרגש, והכל כזה נראה מיוחד, וכולם שמחים, כולם שמחים כשיוון עולה על במותי ההיסטוריה. מי עזר לאלכסנדר מוקדון לכבוש את העולם בסערה? את זה אנחנו נראה במקור הראשון. יש לכם את המקור הראשון? גמרא מסכת יום הדף סמכתת. אומרת הגמרא, ב-25 בטבת, בקפי בטבת, יום הר גריזים הוא דלא למספד. אומרת הגמרא, בתאריך קפי בטבת, זה יום שעם ישראל לא מספידים. למה הם לא מספידים? כי ביום הזה קרה לנו נס, תקשיבו טוב. יום שביקשו קוטיים את בית אלוקנו מאלכסנדר מוקדון להחריבו ונתנו להם. תקשיבו טוב. בקפי בטבת באים הקוטיים שגרים בארץ ישראל, מעלילים עלינו איזושהי עלילה ומבקשים מאלכסנדר מוקדון להחריב את בית המקדש. באו והודיעו את שמעון הצדיק, מודיעים לשמעון הצדיק שהולכת להיות גזרה מאלכסנדר מוקדון להחריב את בית מקדשנו. מה עושה שמעון הצדיק? לבש בגדי כהונה ונתעטף בבגדי כהונה. שמעון הצדיק הוא כבר זקן, הוא לובש בגדי כהונה ויוצא לדרך. הוא מיקירי ישראל אמו, ואבוקות של אור בידיהם. הוא הולך עם פמליה גדולה, כולם מחזיקים לפידים, ושמעון הצדיק בראש הפמליה, והם הולכים ככה. כל הלילה הללו הולכים מצד זה והללו הולכים מצד זה עד שעלה עמוד השחר. מצד אחד הולך אלכסנדר מוקדון והפמליה שלו, וכנגדו ממולו הולך שמעון הצדיק והפמליה שלו. הוא רוצה לפגוש אותו. כיוון שעלה עמוד השחר, אומר אלכסנדר מוקדון לאנשים שלו, מי הללו? מי זה השיירה הזאת? אמרו לו, יהודים שמרדו בך. כיוון שהגיע לאנטיפטרס, זרחה חמה, פתאום עולה השמש, ופגעו זה בזה, פתאום נפגשים. פגיעה זו פגישה. כיוון שראה לשמעון הצדיק, ירד ממרכבתו והשתחווה לפניו. אלכסנדר מוקדון, המצביא שכבש את כל העולם, את כל האנושות, המצביא שכולם העריצו אותו והעריכו אותו, וחשבו שהוא מביא דברים חדשים לעולם, הוא רואה את הזקן הזה עם הבגדים הלבנים, הוא יורד מהמרכבה. האנשים שלו חשבו שהוא השתגע. אמרו לו, מלך גדול כמותך השתחווה ליהודי הזה? מה קורה פה? מה זה הביזיון הזה? מה זה הלעג הזה? אומר להם אלכסנדר מוקדון, תקשיבו טוב, דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. אומר להם אלכסנדר מוקדון, תדעו לכם שבכל המלחמות שנלחמתי הדמות של הזקן הזה הייתה לפניי, ובגללו אני ניצחתי בכל הקרבות. למה שמעון הצדיק? טוב, שמעון הצדיק לא היה בקרבות, אתם מבינות, נכון? הוא זקן, הוא בבית המקדש, כהן גדול נמצא בבית המקדש. הלקוח של שמעון הצדיק מוביל את אלכסנדר מוקדון לכבוש את כל העולם. למה שמעון הצדיק נותן לאלכסנדר מוקדון את הרשות לכבוש את כל המציאות? קודם כל מגלה לנו הגמרא ככה, שכל מלכי אומות העולם שמצליחים לכבוש ולהילחם ולהגיע, יש כוח פנימי אחר שדוחף אותם. אנחנו לא רואים אותו, אנחנו לא יודעים אותו. זה סודי, זה סודי, אבל שמעון הצדיק מגלה. אני הובלתי את אלכסנדר מוקדון לכבוש את העולם. למה ששמעון הצדיק ירצה לתת לאלכסנדר מוקדון לשלוט על המציאות? למה ששמעון הצדיק ירצה שיוון תעלה על במותי ההיסטוריה? מה אתם אומרות?
רגע, ואיך אחרי זה הוא חירב את בית המקדש?
לא, הוא לא החריב. לא, יוון בכלל לא החריבה את בית המקדש. ובזכות זה הוא לא החריב. לכן, בגלל שהוא בזכות שמעון הצדיק. כתוב פה בהמשך. אמר להם, למה באתם? אמרו להם, אפשר בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תחרב, יתאו חגויים להחריבו. אמר להם, מי הללו? אמרו לו, קוטיים הללו שעומדים לפניך. אמר להם, הרי הם מסורים בידכם, ואותו יום עשו יום טוב. למה ששמעון הצדיק ירצה שיוון תשלוט על העולם? אז מה יוון, איזה עוד נקודה מאוד 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 משמעותית יוון הביאה לעולם? שוב, במסגרת האדם, איזה נקודה מאוד מאוד משמעותית ששייכת לחיים שלנו יוון מאוד מאוד העצימה? איזה דבר?
מדע.
כן, מדע, איך תקראי לזה בשם יותר כולל, זה נכון?
חוכמה.
חוכמה, שכל, מצוין. כשיוון עולה על במותי ההיסטוריה, מה שמתחיל להתפתח בעולם באופן מאוד 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 חזק, זה השכל והלימוד והחוכמה. שמעתם על הפילוסופים היוונים שהיו יושבים ודנים בכל מיני דברים בהווייתו של עולם, ואחר כך הוציאו כתבים של הדברים שהם אמרו? מכירות? שמעתם על הפילוסופים היוונים? למדות כוזרי על הפילוסוף? שמעון הצדיק יודע, תקשיבו טוב, שמעון הצדיק יודע שאנחנו עוד מעט יוצאים לגלות, לצערנו הרב, לכאבנו הרב, ואנחנו מתרחקים מהטבעיות שלנו. דיברנו על זה כשדיברנו על אנשי כנסת הגדולה. ולא יהיו לנו נביאים, ולא נוכל באופן טבעי לחוש את התורה ומה התורה מבקשת ממני. איך נשאר מחוברים לתורה? על ידי מה? על ידי לימוד. על ידי לימוד של תלמידי חכמים. אומר שמעון הצדיק, עם ישראל צריך עכשיו להיכנס למהלך חדש, מהלך של לימוד. זוכות שלמדנו חכם עדיף מנביא? זוכות שלמדנו על המחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע? לא בשמיים היא, אומר רבי יהושע. ריבונו שלו אומר, ניצחוני בניי. אומר שמעון הצדיק, כדי שהחוכמה תצמח ותתפתח ותגדל ותהיה מרכז חיינו, כל המציאות כולה, כל האנושות כולה צריכה להיכנס למהלך הזה. אנחנו לא לבד, אנחנו לא מנותקים, אנחנו שייכים לכל, אנחנו הלב באיברים. מי שהוא לב באיברים, החוכמה היא לא רק אצלו. אז כל העולם כולו נכנס למהלך של לימודי החוכמה, של השכל, של המדע, של החקר, של העיון, של הפלפול. למה הם נכנסים? כי עם ישראל צריך להיות במקום הזה. כמה זמן? כמעט 2000 שנה. אז כל מה ששמעון הצדיק מוביל את אלכסנדר מוקדון, מי שמחזיק את העולם זה שמעון הצדיק. והכל בשביל מה? שעכשיו החוכמה היא זו שתוביל את העולם, הבירור והעיון והחקר והפלפולים וכל מה שמתרחש, זה הכל בגללנו. כי אנחנו עברנו מהנבואה שהייתה בבית ראשון, מהטבעיות של חיי התורה, מהזרימה של חיי התורה, מהחיבור ללב שלנו של חיי התורה. זהו, זה הולך ונעלם, ואנחנו נכנסים לזמן חדש. והזמן הזה זה זמן של חוכמה. ואם צריכה להיות חוכמה בעולם, היא תהיה בכל העולם. יש תהליכים שהתרחשו בגלות. לאט לאט נכנסנו יותר ויותר ויותר אל הפרטים, 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 שזה היה הכרחי. בסדר, לימוד של פרטים ושוטים והלכות. ואחר כך אנחנו רוצים לחזור חזרה לטבעיות גם של החיים. נכון. כשחוזרים הביתה זה מתחיל, כבר בבית. בעזרת השם נעצור פה.